אנחנו נמצאים בספר דרך חיים לרבנו יהודה בן בצלאל מפראג, המכונה מהר"ל, בעמוד קפ"ג במהדורת האחים הוניג מלונדון תשכ"ב. מה אמרת? הוניג. הוניג, כן, מלונדון. זה דבש, כן, בתשנת תשכ"ב. זה בפרק רביעי, מה? ברחוב? דאונינג, לא, אין שום קשר. בפרק רביעי, משנה י"ב, רבי יוחנן הסנדלר אומר, קראנו את זה? כן, השאלה אם למדנו את המהר"ל. למדנו את המהר"ל לזה? לא, התחלנו אולי לקרוא את המשנה, אבל לא יותר מזה. רבי יוחנן הסנדלר, למה הוא נקרא הסנדלר? יש שני פירושים, יש אומרים ישו הסנדלר, אבל יש פירושים חרדיים, ראיתי, שאומרים שזה ישו מאלכסנדריה. סנדלר על סקנדריה, אני יודע, משהו כזה. אז כי לא יכול להיות בתודעה, כן, לא מתאים, הוא גם תנא וגם סנדלר, לא, לא עולה. כן,
ומה זה
תכנית? אוקיי, קדמנו. הבעיה היא שזה באמצע הרמזן. רגע, אתה אומר שכבר למדנו את זה?
לא, לא.
הוא אומר שכן, הוא אומר שאנחנו בעמוד קפ"ד בשורה שביעית. כדאי מההתחלה?
כן,
איך שאתם רוצים, אני לא אכפת לי, אני לשירותכם. הוא אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, כנסייה הכוונה אספה, כן? התאגדות, כן, לא חס וחלילה כנסייה, היא התאספות שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אבל בין ההתחלה לבין סופה יש הרבה זמן. יכול להיות כמו שכנסייה שהיא לשם שמיים תתקיים 100 שנה, אבל בסוף אינה מתקיימת, כן? פעם מישהו שלמדו אצל הרב ציודה באורות, שאין ציבור אנושי שיכול להתקיים ללא אידאה אלוהית, אז שאלו את הרב צבי יהודה, והרי רוסיה. אז הוא אמר, כמה זמן היא כבר קיימת וכמה זמן זה עוד ימשיך. וזה בתקופה, כשהוא אמר את הדברים האלה, אף אחד לא צפה את התמוטטותה של ברית המועצות.
70 שנה,
כן, 70 שנה זה התקיים, קימי מלך אחד, כן. אז אם כן, אמר רבי יוחנן הסנדלר, כל נסיעה שהיא שם שמיים, סופה להתקיים, שם שמיים אין סופה להתקיים. אבל נקרא את הדברים בפנים. רש"י ז"ל, כמו זה בעמודה הימנית, עמודה הימנית של המהר"ל, רש"י ז"ל פירש. אגב, רש"י הוא צאצא של רבי יוחנן הסנדלר. כן? יש מסורת כזאת במשפחתו של רש"י, שרש"י היה דור 13 או משהו כזה לרבי יוחנן הסנדלר, שבעצמו דור רביעי לרבן שמעון גמליאל מדוד המלך. זה כאן, זה הייחוס של רש"י לדוד המלך. רש"י ז"ל פירש, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שתהה העצה מצלחת ומתקיימת. כלומר, לא שהכנסייה מתקיימת, אלא המטרה שהם הציבו לעצמם היא תתקיים. כלומר, כל כנסייה שהיא לשם דבר שהוא לשם שמיים, הדבר שלמענו הם התאגדו, הוא יתקיים. ככה הסביר רש"י. מדוע רש"י הסביר ככה? בגלל המציאות. אנחנו רואים במציאות כנסיות שהן לשם שמיים ולא מתקיימות, אבל מה שכן מתקיים זה הרעיון שלמענו הם התאגדו. כן, ככה הסביר רש"י. פירוש לפירושו, מתקיימת שאמר קאי על העצה שהייתה בכנסייה שסופה מצלחת מוקדמת.
התכנסו בעליית חזקיה בן דרון וגזרו 18 גזרות,
כן,
והעלייה לא קיימת, הוא לא קיים,
כן, אבל ההלכות שהם קבעו שם יתקיימו עד עצם היום הזה. כן, אך קשה, כן, יש קושי על המהר"ל שאומר שהעיקר חסר מן הספר. אם ככה דבר ללומר כל העצה שהיא לשם שמיים, כן, אם כבר, אם אתה מדבר על העצה, תגיד כל העצה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, הכנסייה עצמה הרי בטלה. אפשר לומר דרבותא כאמר, אפילו היו היועצים הרבה, דווקא עם העצה שעשו לשם שמיים מתקיימת, ועם מילה שם שמיים נקיימת. יכול להיות שזאת הכוונה, שזה בא לרבות, שאפילו אם הם רבים אבל לא היו לשם שמיים לא מתקיים. זה אולי כוונתו של רש"י. אבל נראה, המהר"ל מציע פירוש אחר לביטוי כנסייה. הוא אומר כי מה שאמר כל כנסייה של שם שמיים רצה לומר השם יתברך עם הכנסייה של ישראל. כלומר אותה כנסייה זה עם ישראל, והיא לשם שמיים, ולכן היא באמת מתקיימת, היא לא בטלה.
מה התפקיד
של המילה כל כאן? אני לא יודע, אבל ככה הוא מסביר כאן שכנסייה מתקיימת זה עם ישראל. ובמדרש, כן, עם ישראל. ובמדרש, ויהי בישורון מלך, כשישראל שווים בעצה אחת, שמו הגדול משתבח מלמעלה, שנאמר ויהי בישורון מלך. ומתי בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל?
זה ככלות הכל, לא הכל ולא כנסייה. הוא הולך
בין
בלי
ובלי ובלי. אחרי ככלות הכל,
ובלי
משמורה. נכון.
גם בלי, בלי
כל
ובלי כנסייה ובלי ישראל.
הוא לא מולך, הוא ימלוך, זה לא אותו דבר. כן, אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא.
אזי מלך שמו נקרא.
מלך
שמו נקרא. יש מי שקורא לו מלך, הוא מלך שמו.
נכון, אבל הוא לא נקרא מלך. הוא לא נקרא המלך לפני זה. אם כן, שנאמר ויהי בישורון מלך, אמתי בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ועוד אמרו שם, וכן הוא אומר, הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לאדם שהביא שתי ספינות וקשרם בהגנום ובעשישית, והעמיד אותם ובנה על גביהן פלטרין. כל זמן שהספינות קשורות, הפלטרין קיימת. קשרו הספינות, פרשו הספינות, אין הפלטרין קיימת עד כאן. כן, רואים את זה למשל בהונג קונג. כן? יש קילומטרים רבועים של ספינות קשורות זו בזו, שם אנשים חיים. נכון? ראית את זה? ראית שם? מה הבאת משם? כל מיני דברים תוצרת הונג קונג, שנשברים כמו כלום. טוב, צדיק.
שאלה, זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי ראה מראש את עם ישראל כשני מהלכים שרק
כמו עץ. לא, הרבה ספינות, מדובר על הרבה ספינות. פה כתוב שתי ספינות, נכון?
זאת אומרת, עץ יהודה ועץ אפרים.
יכול להיות, נכון. והנה ביורו, כי הוא יתברך במשהו מקשר ומאחד הכלל עד שהם כלל אחד, אם ישראל שווים בעצה אחת, אז שמו משתבח שהוא מלך מולך על הכלל, כי המלך מולך על הכלל ביחד. וזהו שכתוב, ויהי בישורון מלך, בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. והביא משל לספינות, כאשר הן קשורות אז פלטרין של מלכות קיימת, ואם הן נפרדו אז הפלטרין נופלת. וכך ישראל כאשר הם מקושרים אז מלכות השם יתברך עליהם ומתעלה עליהם, כי המלך הוא מלך על הכלל, ולפיכך פלטרין מלכותו קיימת, מתקיימת. אבל אם נפרדים ישראל זה מזה, כביכול אין מלכותו יתברך מתקיימת, שהרי אין כאן עם שיהיה מתעלה מלכותו עליהם. ודבר זה רמז בשם ישראל, שדיבק שם אל בישראל, שתראה שכל מקום שיש כנסייה של מספח שהשם יתברך עם זה. זה נאום לטובת ממשלת אחדות לאומית. מפורש. יש, פעם הייתה מה שנקרא בתחילת המדינה חזית דתית מאוחדת. המזרחי, פועל המזרחי, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, כולם היו ביחד. ואז דיברו על זה, מדוע צריך שכל המפלגות הדתיות יהיו ביחד, אז אמרו שיש בזה תועלת. והרב צבי יהודה קוק כתב אז מאמר בספרו לנתיבות ישראל, שבו הוא הסביר שהאחדות היא ערך לא מצד התועלת שבה, אלא מצד עצם הערך שבה. בעצם הערך של האחדות, כן, שהאחדות זה גילוי של שמיים, כן, ערך עצמי. לא תמיד אפשר, אבל זה ערך גם כן של עצמו. אנחנו לא מתאחדים בשביל התועלת, אלא מתאחדים בשביל האחדות.
זה לא לשם שלנו.
מה? זה נקרא לשם שמיים, כדי שיגיע לשם...
שלום, אני אגיד את זה.
נכון. זה גם יש מאמר של הרב קוק בעולת ראייה על השלום. זה שיש שני סוגי שלום בעולם. יש שלום שהוא בא בשביל האינטרס של כל אחד מהמשלימים. הוא אומר, אינטרס, אבל שלום כזה לא יתמיד. למה? בגלל שבסופו של דבר, היום, הסיטואציה היא שכדאי לנו להיות ביחד, העולם ישתנה, לא יהיה כדאי לנו להיות ביחד, ניפרד. לעומת זה יש שלום אחר שהוא בא בגלל ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שמתאחדים כדי שהערכים האלוהים יופיעו. אם זאת המטרה של השלום, אז השלום הזה יתמיד גם כשזה לא, גם כשזה לא כדאי.
מתי זה היה?
בהיסטוריה?
אהבה שאת לא תלויה בדבר.
זה מאוד דומה לאהבה.
נכון, מאוד דומה.
מתי זה היה?
מתי זה היה? זה יהיה. התאחדו, אבל התאחדו קצת בשביל אינטרסים. הרי היה שברגע שזה הפסיק להיות אינטרסנטי, אז בימי רחבעם יפרידו את הממלכה. כנראה. טוב, איפה היינו? אבל זה יהיה, זה יהיה. לכן הוא מסביר על פי זה את ההלכה ש... מי שמקדים שלום לחברו לפני התפילה עשהו במה
אסור,
נכון? למה? הוא מסביר למה, בגלל שאם אתה אומר ככה, אתה אומר שהקשר בין, הרי שלום זאת מילה שגורמת לשלום בין בני אדם, ואז אתה עושה את השלום הזה בשביל האינטרס החברתי, בלי קשר לשם שמיים, כי עוד לא התפללת. ולכן שלום כזה סופו פירוד, כמו שבזמן הבמות כל אחד היה, היה לו מקדשון פרטי בחצר האחורית שלו, וזה מה שגרם לפירוד בישראל. לא, כתוב בפוסקים שיגיד גיטן מורגן. גיטן מורגן. כן, או בוקר טוב. כן, אבל האמת היא ש... טוב, זה מחלוקת בין הפוסקים, עד כמה הדבר הזה הוא אסור. זאת אומרת, מה שאסור להגיד שלום לחברו, כתוב בזוהר, בקול רם, כן? בקול גדול. או לסור אל ביתו לומר לו שלום, או לקרוע לו קריאה. אבל אם אתה פוגש אותך להגיד לו שלום בדרך, כן, זה בא. למרות שיש חולקים על הדבר הזה, הרב זיני מהמקילים בזה, גם הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, כיוון שגדול השלום איננו נוהג כשיטת המחמירים בזה. אמר לי הרב זיני, אנשים מגיעים לבית הכנסת בבוקר, אני אומר להם שלום והם אומרים לי בוקר טוב. אני שלום וכי אדבר. גיד שבס. כן, מזה זה בא, מאיפה זה בא גיד שבס? כדי לא להגיד שבת שלום. אני חושב שזה הכוונה. גיד שבס זה כמו שתרגם את זה אגנון, שבתא טבא. שבתא טבא. טוב, פעים. וזה שאמר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים מתקיימת, כי ראו שכל כנסייה שהיא לשמו יתברך, שיהיה שמו מקיים הכנסייה הזאת אחר ששם יתברך עם כלל ישראל. ואם אין הכנסייה לשמו יתברך, אין הכנסייה מתקיימת, כלומר שיבוא חילוק ופירוד ביניהם, כי ראו שיהיה שם יתברך עם כל הכנסייה של ישראל, ואין הכנסייה הזאת לשם שמיים. אם כן, אין השם עם הכנסייה שהוא מקיים את הכנסייה, ולכך אין קיום לכנסייה הזאת שאי אפשר שיהיה לישראל כנסייה רק כשהכנסייה היא לשמו יתברך. ויש לך לדעת כי בני האדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסייה כלל. זה מעניין. פסימי, נכון? נכון. הוא סופר, מה אמר לו? שהנטייה של בני האדם להתחבר, לא? כן. זו, וזה מאוד פסימי התפיסה של המהר"ל. גם הרב קוק יש לו משהו כזה. רגילים האנשים הטובים לומר שהשלום זה הנטייה הטבעית של האדם, והמלחמה זה חריג, זה מחלת נפש. כן, כלומר, ואפשר להביא הוכחה לכאורה לשיטה הזאת, שאם תעשה סקר בין בני אדם ותשאל את רוב בני אדם מה הם אוהבים יותר, שלום או מלחמה, אתה תקבל תשובה מכרעת. רוב מוחלט של בני אדם, 90% יאמרו לך שהם מעדיפים שלום והם שונאים מלחמה. אבל המציאות זה ההפך. המציאות היא שההיסטוריה רצופה מלחמות, וגם התקופות שאין בהן מלחמות זה או מלקקים את הפצעים מן המלחמה הקודמת, או שמכינים את המלחמה הבאה. זאת אומרת שהעולם עסוק כל הזמן במלחמה, ועוד במה שלכאורה לא רוצים. אז מה התשובה? יש חילוק פה בין הפרט לבין הכלל. זאת אומרת כי אפשר להגיד זה אשמת הפוליטיקאים, אני אישית הייתי רוצה לעשות שלום, מה אפשר לעשות הפוליטיקאים אם הם עושים מלחמה? אבל הפוליטיקאים, מי נותן להם לשלוט? פרטים. זאת אומרת, ואז בעצם המהר"ל אומר פה משהו אחר, גם ראינו את זה במשנה, בפירוש המשנה, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום, שהנטייה הטבעית של האדם זה המלחמה, והשלום זה כפייה מלמעלה. כן, לכן אנחנו רואים, כפי שאמר שלמה ארצי וגם אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו. זאת אומרת, אם מי שלמעלה עושה שלום, הוא יעשה שלום עלינו. זה ביטוי פסימי המשפט הזה, כאילו שאנחנו מצד עצמנו לא מסוגלים, אבל אם יש שלום בעולם זה סימן שהייתה השראת שכינה. עכשיו, למה הטבע של בני אדם זה המלחמה? בגלל שהטבע של הנברא זה להיות מקבל. כן, זה הגדרה של הרב השלמה, זוכר? הרצון לקבל זה הגדרה של הנברא, ואם אתה ואני בעלי רצון לקבל, אז יש תחרות ביני לבינך מי יקבל. לכן התחרות ומלא הקנאה והשנאה מתלוות אליה, זה הטבע של האדם. לכן, מה?
סליחה, אבל מה עם המניע הדתי?
מניע דתי, שמה?
כמניע עיקרי למלחמה.
שלא, מניע עיקרי, זה אחד המניעים למלחמה. אנחנו אומרים שיש מלחמות גם של דת, גם לא של דת, תמיד יש מלחמות.
אבל רוב המלחמות
שלנו עושים אומות עם מלחמות. לא, 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 זה לא נכון. יש מלחמות דת, ויש מלחמות לא דת, יש כל סוגי מלחמות שבעולם. למשל, האינטרפרטציה המרקסיסטית אומרת שמלחמות דת הן לא מלחמות דת, זה מלחמות אינטרסים.
בשם
טוב. הדתי, תראו, זה
באירופה.
כן, אבל זה לא מתחיל מזה. כן, ולכן נוח אחר כך לתקוף את הדת ולומר הדת אשמה במלחמות. זה לא נכון. טוב, אפשר להמשיך, רבותיי. וזה שעבר כל כנסי, אז איפה אנחנו? ויש לך לדעת כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסייה כלל, רק מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל, והוא מקשר ומאחד הכלל, כמו המלך שהוא מאחד ומקשר הכלל. ולפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין כינוי לכנסייה הזאת.
שוב פעם, תולים את זה הכל פה.
נכון, זה בדיוק זה.
משוחרים,
נגיד, לא תצליח בלי זה. אם זה לא לשם שמיים, לא תצליח לעשות אחדות. לכן צריך דעת. אם אתה יודע את השם, אז יש לך סיכוי. לא רוצה לדעת, אין סיכוי. כן, אתה?
הפוליטיקה, מלחאות, כאילו, היא תמיד השלום, כאילו, מלך המשיח
העתידי,
המדינה יצר שלום.
אין שלום בפוליטיקה, אתה צודק.
הפרטים הוא כל אחד מושך לכיוון אחר.
נכון, נכון. המדינה היא עקופה, כן.
המדינה היא עקופה שיטה, שלום.
נכון, אז זה השלום הרומאי, מה שאתה אומר, קוראים לזה פקס רומנה, שלום רומאי. יש שכל מקום שרומא שולטת, אז יש שלום. אבל זה לא השלום האמיתי, כי בסוף זה נפרד. כן, האימפריה הרומאית קרסה. אבל זה הבסיס, זה מזה זה מתחיל. אין בן דוד בא.
אם
הוא
מלך המשיח, בוא נגיד ככה, הוא יעשה שלום בין כל המלכויות, אז יש שלום באמת?
נכון, יש שלום באמת.
לפי המהר"ל, אין מדינות. זאת אומרת, יש פרטים חולקים ויש המלך. כי חלק יש עוד מלך.
נכון. זאת אומרת, העמדת מלכות היא מניסיון של אלוהות. לכן תמיד בימים הקדמונים היו אומרים שהמלך מושל בחסד האלוה.
כמו פרעה, שהוא האל.
כן, זה מין, לכן יש אלילות מדינית גם. יש למשל מה שנקרא המשטר החילוני. כן? או סתם, מי הגיע עד הפשיזם אפילו. החילוניות. כן? החילוניות האירופית, שהתחילה בצרפת. יש לה דת עם תקסים ומנהגים ואמונות תפלות וסדרי עבודה ופולחן, כל זה קיים. כן, נכון, יש המנון, יש להט דתי, זה לא
בארץ, בית המשפט העליון הוא האלוהים.
כן, זה נכון, קוראים לזה ריבונות. כן, נכון.
במקום ריבונו של עולם יש ריבונות.
כן, בהשגחת הריבונות הראשית. ולפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין קיום לכנסייה הזאת, שהרי בני אדם מחלוקים מצד עצמם ביניהם כנסייה, רק מצד השם יתברך שהוא כולל ומאחד הכל, ולפיכך יעבור פירוד ביניהם, מאחר שמצד עצמם ראוי להם החילוק והפירוד. ואם הכנסייה לשם שמיים מתקיימת, כי מצד השם יתברך יש כנסייה שהוא מאחד ומקשר הכלל עד שם כנסייה, ודבר זה מבואר כאשר תשכיל ונתבהר למעלה אצל המתפלל בשלומה, התפלל בשלומה של מלכות עיין שם. ונשמח מאמר זה לכאן, כן, בדרך כלל הוא מסביר את זה בהתחלה, למה זה נמצא פה, אבל כן הוא מסביר את זה בסוף, כמו שפירשנו גם הפעמים, כי היו החכמים האלו בזמן אחד או בזה אחר זה. כי הנה תראה, כי ראש הפרק בן זלומה ובן עזאי, שהיו תנאים בימי רבי עקיבא, שניהם תלמידים של רבי עקיבא, חברים של רבי עקיבא, סליחה, וכן רבי יוחנן בן ברוקה ורבי ישמעאל, כל אלו היו בדור אחד. ואחריהם נזכרים רבי יוסף ורבי מאיר ורבי יוחנן הסנדלר ורבי אלעזר בן שמוע ורבי יהודה ורבי שמעון, כולם היו בדור אחד. שתראה מזה כי נזכרו לפי הדור, ותראה דבר זה מבואר לפניך. כן, זה הרבה פעמים המהר"ל אומר את זה בפרקי אבות, שמצמידים משניות זו לזו בגלל שזה בני אותו דור.
מי זה רבי אליעזר בן יעקב שמופיע בין רבי מאיר לבין רבי
אלעזר? איפה תורת רבי אליעזר בן יעקב? עמוד קפ"א, את רואה את רבי אליעזר בן יעקב?
או שיש
לו? לא, זה הוא באותו דור. הוא מזכיר אותו. הוא קורא לו רבי אליעזר.
בן
שמוע. נכון. טוב, עכשיו הוא לא צריך להסביר, בגלל שעניינו דומה למה שנאמר מקודם. ואם אתה בא לפרש, כי באה סמיכות מצד המאמרים, זה הסוג השני של הסבירים של המהר"ל, שגם מבחינת התוכן יש קשר בין המשניות, נראה כי הכנסייה שהזכיר, בפני שהזכיר לפני זה תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, וביארנו לך כי התשובה היא עניין אלוהי, וכן המעשים הטובים הם המצוות האלוהיות, ודבר זה הוא כתריס בפני הפורענות, שעל ידם יש קיום לאדם, כי הדברים האלוהיים הנבדלים יש להם קיום, כמובן נצחיות. והוסיף על זה למור כי הכנסייה שהיא לשמו יתברך, מצד שהכנסייה לשם שמיים יש לכנסייה עניין אלוהי גם כן, והרי השם יתברך עם הכנסייה. זאת אומרת, יש גם, יש שני דברים, יש הגנה מפני הפורענות לפרט על ידי מעשים אלוהיים, ויש הגנה מפני הפורענות לכלל על ידי הכנסייה. ולפיכך יש בכנסייה הזאת עניין אלוהי, ויש הכנסייה קיום גם כן, ויראה כי בשביל זה אמר לשון כנסייה ולא אמר לשון קהילה או אספה, מפני שבסופה חתום השם יה, כן? י' ה', כי השם עם הכנסייה, ופירוש מבואר הוא. אנחנו בזאת עוברים